רשות של כל הלבישות, ציבור חשוב, זכות מיוחדת בשבילי לעבור במקום החשוב הזה לפני פורים, ללמוד הלכות פורים. אז אולי נדבר קצת חלק בהלכה, חלק בהגדה, ביחד נדבר ביחד. קודם כל נקדים אמרה קצרה. כתוב בשם משמואל, בשם הסבא שלו, כמו מקוצק, שבכל חג יש הלכות מיוחדות, והאור של החג מונח בהלכות שלו, בגמרא, בהלכות, במשנה ברורה, לא משנה, בבית יוסף, בשולחן ערוך, כל האור מונח בהלכות. האור של פורים מונח בגמרא, מסכת מגילה, הלכות מגילה, הלכות פורים, מונח בלימוד. עצם הדבר שאנחנו לומדים ביחד, הלכות, זה האור של הפורים שמקדים לפני פורים. עוד יותר כתוב במגיד משרים בבית יוסף, כתוב, כולם יודעים, יוסף היה לו, בבית יוסף היה לו מלאך שלמד איתו, כתוב שם שהימים י' אדר, י' אדר, י' אדר, כולם יודעים שבמשנה כתוב שאז קראו את המגילה. היום זה לא כל כך נוהג בזמננו, אבל אז היה בני הכפרים, קראו את המגילה מתי? ביום הכניסה, זה היה פעם י' אדר, פעם י' אדר, פעם י' אדר. היום כתוב שבזמן הזה, רק בזמנה, רק בדלת אדר, בירושלים, מקב חומה, קוראים בתדלב. אגב, נוסיף משהו ששמעת שהגאון רבי חיים קניאבסקי, כולם שמעו עליו. מה?
בוודאי.
הוא אמר שבאפולה יש שכונת גבעת המורה, לדעתו צריכים לקרוא שם בתדבר. למה? זה סמוך לכפר שונם, בין השונמית, שם יש ממש סמוך ונראה, לדעתו זה ממש שונם, זה היה עיר מוקף חומה, לדעתו היה צריך לקרוא בתדבר, אבל הוא אמר, בכל אופן זה לא 100%, אז הוא ממליץ לקרוא שם ביהודה לבית הדבר. אבל בואו נגן רוחה שמעיקר הדין היה צריך לקרוא כמו בירושלים. אבל בכל זאת למעשה הוא לא הנה ככה.
למה לא בכל זאת?
מה? יכול להיות שהם שאלו אותו על גבעת המורה. גבעת המורה זה ממש צמוד לשונם. כל הפעולה זה כבר יותר שם הכביש, והוא התייחס יותר לנקודה הזאת. אבל בכל אופן, רוב כלל ישראל רק יהודה לבית. בשולחן ערוך כתוב שמי נוסע לאיזה נסיעה רחוקה מאוד ולא יהיה לו מגילה כשרה. לא יהיה לו. הוא חייב לנסוע ליפן. למה הוא חייב לנסוע? יפן, לא יודע, פקוח נפש, לא יודע בדיוק למה. ככה אסור לנסוע בלי מגילה. אז הוא חייב לקחת איתו מגילה כשרה לקרוא. אבל אם אין לו מגילה והוא חייב לנסוע, שיקרא יום בלילה. אם הוא נוסע מחר בבוקר, חייב לקרוא היום בלילה את המגילה ומחר בבוקר. כמו בזמן המשנה, קראו את המגילה בי"א, בי"ב, בי"ג, אז גם היום חייבים לקרוא. היה אפילו צריך לעשות ברכה, אבל למעשה, מכיוון שיש חולקים על הדין הזה, אז בלי ברכה. אבל עקרונית, היה צריך היום לקרוא מגילה. זאת אומרת, אנחנו נמצאים כבר היום, בימים של המגילה כבר. וזה הלכה במשנה, שצריכים לקרוא את המגילה כל בני הכפרים. אז כתוב במגיד משערים מהבית יוסף, שבבחינה מסוימת הימים האלו יותר גדולים מיום י"ד אדר. למה? מה יותר גדול? אומר ככה, מי קרא בי"ד, בי"ב, בי"ג? מי קרא? בני הכפרים. מי קרא בי"ד? הכרכים, היות גדולות. אומר שכתוב בגמרא במסכת עירובין, שבני הכפרים הם יותר צדיקים מבני הכרכים. יותר גזל, עריות, כפרים יותר משקים על הגרמים, כפרים יותר צדיקים. אז הימים שכפרים קוראים את המגילה, במידה מסוימת יותר חשוב. ודאי, לא נזלזל חלילה בפורים, ודאי, לא חלילה, חלילה. אבל ודאי שיודע לזה העיקר, אבל במידה מסוימת, להחשיב מאוד מאוד את הימים האלו שאנחנו עכשיו נמצאים, בי"ד א', בי"ד ב', בי"ד ג', זה הם מאוד מאוד חשובים. לאחרונה, אדמור מוויז'ניץ שליטה, הוא שלח להודיע השנה, שכולם ידעו שכתוב פורים זה יום מאוד גדול, מאוד מאוד גדול. שידעו שלא רק שכתוב שם שמי שרוצה לפעול ישועות בפורים עצמו בתענית אסתר, הוא אומר שזה כבר מתחיל מי"ד א', י"ד א' י"ב כבר מתחיל, זה כבר לא מתחיל, לא רק פורים עצמו, מי"ד א' י"ב זה כבר מתחיל דיימים האלו. אז אני רוצה רק להוסיף הלכה מסוימת לפני שנבוא להלכות, רק הלכה מסוימת. מי שלא קרא בי"ד את המגילה, הוא לא קרא. לא, למה הוא לא קרא? לא היה לו מגילה, היה אנוס, היה חולה מבית חולים. לא קרא, מה אפשר לעשות? מה צריך לעשות?
קורא בתדבר.
לא, הלכה היא שקורא בתדבר. זה מפורט בשולחן ערוך, למה? אחרי תדבב אי אפשר, תדבב אי אפשר לקרות. אבל מי שלא קרא בי"ד חייב לקרוא בתדבב. זה הלכה. היה סיפור, מישהו סיפר לי, הוא היה בצפת, והוא נכנס, הוא הגיע מעיר אחרת, והוא נכנס, באמצע שקראו את המגילה. אחזו כבר, איש יהודי היה בשושן הבירה. הוא כבר, מה צריך לעשות במקרה כזה? מי שנכנס באמצע מגילה, במקום הוא יחיה בכמה דקות, ו... הוא אחד עכשיו איש יהודי, מה צריך לעשות על פי ההלכה? אז אם קוראים רק מאה, אם יוצאים קוראים מאיש יהודי, אם שומעים את המגילה מאיש יהודי עד הסוף, יוצאים את המגילה?
לא.
לא, ודאי שלא. ואפילו אם אחרי זה ישלים את החלק הראשון, הוא יצא או לא יצא? למה לא יצא?
פריע?
פריע מאוד. אז מה צריכים באמת לעשות? צריכים להתחיל להגיד לבד, אם יהיה לו מעניין אחר, יפה, אם לא יהיה לו, יש לו איפה לשמוע, יתחיל להגיד את המילים בתוך החומש, בתוך הסידור שיש לו, אי במאה חשבורות, לרוץ, להגיד כל מילה כמובן. אבל ואחרי זה לשמוע, זאת אומרת, כי ההלכה היא שאם רוב המגילה שומעים מתוך מגילה כשרה, יוצאים. הוא לא עשה ככה, הוא זה שהוא היה בצפת, הוא לא עשה ככה, הוא לא ידע את ההלכה. והוא התחיל לשמוע מאיש יהודי, הלאה הלאה, עד הסוף. ואחרי זה הוא החליט שכנראה, מה צריכים לעשות? צריכים כנראה להשלים את החלק הראשון, ככה הוא חשב. הוא השלים. אבל הוא נזכר את זה. ביום שאחרי הוא נזכר לשאול לרב מה עושים. הוא התקשר בשושן פורים בבוקר, מה עושים עכשיו? עכשיו הוא התחיל שיש הלכה, הקורא למפריע לא יצא. מה עושים? מה צריכים להגיד לו?
תקרא
עכשיו. למה תקרא עכשיו? כי אתמול לא קראת. תקרא לפחות עכשיו. אפילו אם קראת אתמול, אבל לא קראת כפי שצריך, זה לא נקרא קריאה. אז כמובן שהוא צריך לקרוא, עוד פעם, בברכה, כי יש חולקים על הדין הזה, אבל צריכים לקרוא. ראיתי איזה רב חשוב שכותב בספר שלו, רב חשוב מאוד מאוד, היה איזה יישוב שהיה שם איזה מלחמה, לא היה למגילה ולא יכלו לצאת ליישוב אחר לקרוא את המגילה, והם באו לשאול אותו אחרי פורים אם צריכים לקרוא, אז אמרו להם, אין מה לעשות, הייתם אנוסים, הקדוש ברוך הוא לא תובע אתכם, לא קראתם, אבל אין מה לעשות, אחרי פורים אין מה לעשות, אמרנו. אבל הסיפור, אני קראתי את הסיפור, אני לא הבנתי את הסיפור, כי רוב היישובים שאני מכיר, קוראים במתי הם קוראים. אני לא מכיר, יש עוד יישובים שקוראים בתדבר? נדמה לי שלא.
שחומרה.
יש אולי חומרה.
שילה.
שילה כן קוראים בתדבר? כן.
ספק, אבינו.
ספק.
חברון.
חברון? חברון זה לא יישוב, חברון זה עיר.
זה כלל מהיהודים.
כן, ודאי, ודאי. אז בכל אופן, הוא כותב שלא קוראים, אבל נראה לי שיש פה איזה טעות, כי לכאורה צריכים לקרוא בתדבר. וגם למשל, מי שבלילה לא שמע, וביום הוא כן שמע, בתדבר בלילה הוא צריך לקרוא את המגילה. נגיד מי שביום, ביום יהודה לידו שמע את המגילה טוב, ויהודה בלילה הוא לא שמע כל כך טוב את המגילה, הוא רק מהאמצע, מה הדין? מה ההלכה? אז בפשטות הדין הוא שבלילה של תדבר, הוא חייב לקרוא את המגילה של הלילה. חייבים לקרוא את המגילה גם בלילה וגם ביום. אם הוא חוסר את הלילה בתדבר, הוא חייב לשמוע את הלילה. יש כאלו שחושבים שקריאת המגילה של הלילה זה רק מנהג. שמעתי פעם איזה אברכים שחושבים שהלילה זה רק מנהג כזה, עיקר המגילה זה ביום. זה טעות גמורה. ודאי עיקר המגילה יותר ביום. זאת אומרת, כתוב בספר תורי אבן, הבעל שגת אריה, הוא חבר ספר מאוד חשוב במסכת מגילה, והוא כותב שמרדכי ואסתר תקנו את המגילה רק ביום. בלילה זה כבר חיוב שנהיה אחרי זה, בזמן המשנה תקנו את זה. זה לא היה חיוב. החיוב היה יותר המגילה של היום. מגילה של הלילה זה חיוב בדרגה פחות. זה נכון, אבל זה חיוב, לא משנה. זה ודאי שזה חיוב, פשוט שזה חיוב. צריכים על זה ברכה. עכשיו, אנחנו אולי נתמקד בכמה הלכות של המגילה, נדון ביחד כמה הלכות של המגילה שמלמדות מאוד למעשה. עכשיו, שאלה אחת. היה ישיבה, אולי שמעתם כבר את השאלה, אבל אני שואל שהקורא טעה. הוא טעה. איזה טעות היה לו? בסרט בני אמן קוראים את כולם בנשימה אחת, נכון? כולם יודעים שקוראים את זה בנשימה אחת. מי? את 500 איש, פשנדרת עד אלפון, כולם קוראים. יש מקומות שכל הציבור גם קורא בעצמו, ויש מקומות שרק הקורא קורא. איך נוהגים פה? כל אחד, כל הציבור אומרים את הסרט ונאמר? הציבור ואחרי זה. יש מקומות שרק, משנה ברורה למשל אומר שזה טעות מה שהציבור קורא. מה פתאום, מה צריך הציבור לקרוא לבד את עשרת בני המן? מספיק שהקורא קורא את עשרת בני המן, למה צריך שהציבור יקרא? אבל הרבה קהילות של כלל ישראל נוהגים שכל הציבור אומר עשרת בני המן. מה הסיבה? אז יש אמרה ידועה מהרוגו צ'ובר.
חיבור מצווה.
מה?
חיבור מצווה.
יש כאן חיבור מצווה, אבל יש חיבור... מה זה?
שיהיה לו כוח
לנשום. זה רעיון. אבל צריכים לעשות עסקות, לא רק בעשרת בני המן, לפי הרעיון הזה צריכים בכל איזה כמה פסוקים. אבל... מה זה?
כל הקראת המון יש
לך. נכון, זה נכון. אבל הרעיון הוא... למשל, עד היום יש מקומות שבאמת לא נוהגים ככה. לא נוהגים כמו המשנה ברורה, שרק קורא, עשרת בני המן. יש אמרה ידועה מהבעל הצפנת פניך. הוא אמר שהרי יש הלכה, שומע קונה. זאת אומרת, הוא קורא, אני שומע, זה כמו שאני אמרתי. יפה מאוד, לא צריך לקרוא לבד. אבל יש דברים שאי אפשר לתת שומע קונה. כמו ברכת כהנים, כתוב, ידוע, חלק מהגדולי האחרונים שאומרים, שברכת כהנים לא שייך שכל אחד יגיד יברך, וכל הכהנים יצאו, רעיון, למה לא לעשות ככה? אז הוא אומר, שמכיוון, הם אומרים, הגדולי האחרונים האלו אומרים, שמכיוון שיש הלכה, שצריך להגיד ברכת כהנים בכל רם, כתוב, אמור להם בכל רם, לא סתם להגיד. אז שומע כהנה, אתה יוצא את השומע כהנה, כמו שאמרת, אבל את הכל רם אתה לא יוצא, הפרטים אתה לא יוצא, זאת אומרת, אתה יכול לצאת את עצם הדבר, ויברר לך, אמרת בקעת כהנים, יפה, ישמר לך, יפה, אמרת, אבל חסר לך את הכל רם, להגביע את הכל. אז הגון הצופנות פניה, אומר שאצלנו גם פה אותו דבר, צריך להגיד עשרת בני המן בנשימה אחת, אתה יכול לצאת מהקורא את עשרת בני המן, יפה, אבל את הנשימה אחת אתה לא יוצא. אז לכן כל אחד צריך להגיד, כי נשימה אחת לא יוצאים, ככה הוא אומר, זה הוא מסביר את זה, יפה מאוד. אבל בכל אופן, זה מן שם היה בישיבה הזאת, היה שהקורא אמר, הציבור אמר עשרת בני המן, כל אחד אמר, פסיק, כדי שיהיה לו כוח לנשום, לא משנה, ואחרי זה התחיל לקרוא. כולם יודעים שאחת מהבעיות שיש לקורא במגילה זה עשרת בני המן. צריך טכניקה מיוחדת לקרוא פשנדטה ואת דלפון, את פסה, ולקלוט, צריך הרי לקרוא גם מתוך הכתב, לא בעל פה, נכון? צריך גם בנשימה אחת, וגם להגביע את הכל, כולם נשמע, וגם, צריכים גם בכל, כתוב, זה כתוב הרי בשתי שורות. השמות של עשרת בני המן בשורה אחת, שורה אחת זה ואת 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 ואת. חייבים שהעין תתמקד בבית הזאת, בבית הזאת. זה בעיה, זה טכניקה מסוימת. אז יש מקומות, למשל, דת אחד מגדול האחרונים, שאפשר להתמקד בבית אחד ולקרוא את הכל. זה גם נקרא מתוך הכתב. אתה לא רואה מכאן?
הרב שתי מלא
רואה. ואת, אפשר להגיד, ואת, אתה לא חייב להתמקד בבית הזאת. יכול להגיד, ואת, זה יותר קל, ויותר קל. אתה תקל כל הזמן על הבית הזאת, ואת פרשון לזה, הרבה יותר קל, הרבה יותר... הם מוכזים שגם אפשר לקרוא וידבר השם אל משה לאמור, אני צריך לקרוא פסוק, אני לא חייב לקרוא איפה שאני אוחז עכשיו, אפשר וידבר שמה ואני אוחז איפה שאני אוחז, זה בכלל לא סתירה. אם מוכזים ככה זה יותר קל, אבל יש הרבה מקפידים שצריכים ואת פשנדטה ואת דלפון ואת אספטה לא, אתה לא יכול להתמקד בבית אחד כל הזמן, אתה חייב להתמקד בבית שלך ואת דלפון ואת אספטה, כל אחד. אז זה מקצוע, אבל זה אחד מהדברים שהוא מכין לעצמו לפני זה את המגילה. בישיבה הזאת קרה טעות, מה קרה? אני אגיד לכם מה היה. הוא התחיל לקרות, והוא התחיל, הוא החליף שמות. הוא קרה ככה, כשנפתח מגילה, נראה איך זה כתוב. אנחנו יודעים שכתוב, הנה פה כתוב, ואת פשנדטה, ואת דלפון, ואת אטפטה, ואת פרוטה, ואת הרדליה, ואת הרדטה, ואת פרשתה, ואת הריסאי, ואת הרידאי, ואת בייזטה. כן? ציבור זוכר כנראה. הוא החליף את הרידאי ואת הריסאי. למה הוא החליף? לא התכוון להחליף, אבל מתוך המהירות הוא החליף. הציבור אמרו טוב, כי הם יותר קל, לא צריכים לקרוא בכל רם, אז הם אמרו זה טוב, אבל הוא אמר את זה, הוא החליף. הציבור לא הבחין כל כך, אז אחד רצה, אבל רצה להעיר לקורא, אבל זה לא הצליח, בשביל לקרוא. אחרי קריאת המגילה, הוא גומר, אומר לו, סליחה, כבוד הרב, נראה לי שאולי הלך איזה טעות בהריסה, ירידה. אומר לו, לא נראה לי שאני לא טעיתי. לא נראה לי שטעיתי. יש לו עוד אחד, גם אחד אמר שנדמה לו שהוא טעה, אבל זה היה רק נדמה, אף אחד לא יכול להעיד שזה אמיתי. מה, אבל חיפשו, אולי יש עוד מישהו, נתברר שאחד עשה הקלטה מהמגילה. עשה הקלטה, הוא רצה להכין את עצמו את המגילה ולקרוא בבית, צריכים לקרוא בבית, הוא רצה לקרוא לעצמו, אז הוא הכין את הקלטה. מותר להקליט, אני אסור להקליט את המגילה. אולי שמות יש איזה, אומרים שיש אסור להקליט ברכות, כי ברכות, שומעים את שם השם, זה אולי לא כל כך מכובד, אבל מגילה אין שמות שם, אז אפשר להקליט את המגילה. עד היום יש הקלטות מהגילה ממלא, שמעו שהיה טעות. שמעו, ואת ארידאי לפני ואת אריזאי. התברר טעות, על הקלטה אי אפשר להתווכח. זה היה מציאות. אז עכשיו יש לנו שאלה, היה להם שאלה מה לעשות, מה עושים? אז אבל קורא, ודאי שלא יצא את המגילה. הקורא יצא את המגילה?
לא.
ודאי שלא, למה? הוא החליף, טעה. למפריע הוא החליף להם, אז מה הוא צריך לעשות? הוא חייב לקרות לפחות משם ועלה, הוא חייב לקרות את המגילה, כן? עד שם הוא קרא טוב, אבל משם ועלה הוא חייב לקרות שוב, זה ברור. השאלה אם הציבור, כל השם, זה הישיבה גדולה, ישיבה גדולה מאוד, הם היה להם שאלה אם צריכים לקרוא שוב את המגילה או לא. זאת אומרת, הם שמעו את המגילה מקורא, הקורא לא יצא, נכון. אבל מה זה משנה? הם קראו טוב, כי הם קראו את עשרת בני המן, הם קראו טוב מאוד, נשימה אחת, אריסאי, ארידאי, קראו כפי שכתוב. הקוראי יש לו בעיה, שהוא יסתדר עם הבעיה שלו, שהוא יקרא לעצמו. אבל הציבור, הם קראו משם ועלה, הם קראו שמו טוב, הם יוצאים. אחרים טענו שם עליו, מה פתאום? אם אבא קורא, היה לו טעות, אז מי הפסוק הזה, זה כבר לא קריאה טובה. אמרנו, הקריאה הזאת כבר לא טובה, כי היא קוראה למפריע. אז ממילא מה קורה? אף אחד לא יצא משם ועלה. זה המתנו, היה שם ויכוח בישיבה. היה ויכוח גדול. אז הם לא הסתדרו מה לעשות. הם למעשה החליטו לקרוא אותם את כל המגילה מההתחלה. מההתחלה את כל המגילה, קראו ככה את כל המגילה. אז הם הלכו אחרי זה לחפש, מה באמת השאלה? מה באמת התשובה לשאלה הזאת? מה זה?
ברכו.
ברכו, לא ברכו, כי זה יש להם ספק, אז לא ברכו, אז לא ברכו. זה פשוט לא פשוט, המשנה ברורה כותב על סיפור כזה, שאם היה איזה טעות במגילה, כבר גמרו את המגילה, צריכים כבר לברך. כי היה היסח הדעת מהמגילה, אפילו אם צריכים לקרוא רק, אפילו אם יקראו רק מהפסוק הזה, אבל צריכים כבר עוד ברכה. כבר גמרו את המגילה, היה היסח הדעת, וגמרו, צריכים ברכה שוב, אבל שם היה להם בעיה, הם עשו בלי ברכה, כי היה להם ספק, אבל מה הלכה למעשה? אז אנחנו נחפש את השאלה, אז מצאנו שיש ספר שערי אפרים, שערי אפרים, ספר של הגאון, רב אפרים זלמן הגאון, זה היה, בגלויות, זה היה אחד מגדולי האחרונים, ממש, חיבר הרבה ספרים, בית אפרים, יד אפרים, נכון, יש ספר, הוא היה של השערי תשובה, מת אפרים, הוא אחד מגדולי האחרונים, הוא בספר שלו, על לכות קריאת התורה, שערי אפרים, הוא כותב, שאלה דומה, הוא כותב סיפור כזה. היה בעל קורא, היה קורא את המגילה, באמצע הגיע בלילה נדדה שנת המלך, הוא השתתק, לא יכול לקרוא, מה אפשר לעשות? אז הלכו לקרוא בעל קורא, קורא אחר, מי יכול לקרוא את המגילה? אף אחד מהציבור לא ידע לקרוא. לקרוא את המגילה אחרת, צריכים לדעת לקרוא, צריכים תמים, ניקוד טוב, לי יש אפשר סתם להגיד מישהו לקרוא, צריכים מישהו אומר, שידע. לא מצאו אף אחד מהציבור שידע לקרות, אז הלכו לחפש בחוץ. מי יודע לקרות את המגילה? בסדר, הלכו מרשים, מצאו מישהו שיודע לקרות את המגילה, אבל הוא עדיין אוחז לפני קריאת המגילה. אז אמרו לו, תעשה טובה, יש פה ציבור חשוב שרוצה לשמוע את המגילה, תקרא בבקשה מאיפה שהציבור אוחז ועל. מה תעשה לעצמך? תקרא אחרי זה את כל המגילה אחרי זה. אי אפשר להקיף ציבור שלם, בלי... לחכות זמן עד שתקרא את המגילה. עשו ככה, אז אשר אפרים אומר שבסדר גמור, כולם יוצאים.
אבל הוא לא יכול לצאת.
הוא לא יכול לצאת, אבל הציבור יוצאים.
מי שיוצא יכול להוציא.
אז הוא אומר ככה, כמו שההלכה היא מי שכבר יצא את המגילה יכול להוציא, יש הלכה שגם אם אני כבר יצאת את המגילה, מישהו מבקש ממני לקרוא את המגילה, אני יכול לקרוא לו. אז גם פה, אפילו שאני לא יכול לצאת עכשיו במגילה, כי אני קורא רק את החצי השני, אני יכול לקרוא לאחרים, זה לא משנה. ככה שער אפרים כותב בהלכה שאפשר לקרוא.
הוא לא יצא,
אבל הציבור יוצא. זה נכון, הוא לא יצא, בפירוש, ודאי שהוא לא יצא. הוא לא יצא, אבל הציבור יצא. שולחן ערוך בראש ע"ג. כמו בהלכות קידוש בראש ע"ג, נכון? שמי שמקדש לאחרים ואין קידוש אלא במקום סעודה, אי אפשר לקדש בלי לאכול. אז ההלכה היא שאם אני עושה קידוש לאחרים, אני לא רוצה לאכול, אבל הם הולכים פה לאכול, מותר לי לעשות קידוש כדי, והם אוכלים, הם יוצאים, ואני לא יוצא, זה לא סתירה. אז הוא אומר שאותו דבר זה כמו שמה, זה גם פה. אז מה יש לנו תשובה לשאלה שלנו, של המסעד והרידאי? זה אותו דבר. מה קרה? אבל הקורטה, הוא לא יצא. הוא החליף, הרידאי, הרידאי. זה נכון שהוא החליף, הוא לא יצא. אבל הציבור, ודאי שיוצא. כי זה לא גרוע ממי שנכנס באמצע, הסיפור של השאר אפרים, שהוא מספר לנו סיפור, שמי שנכנס באמצע, הוא לא קרא את המגילה. אוחזים פה, בלילה היא נדדה שנת המלך. אז הוא אומר שאפשר לקרוא, אז גם פה.
אבל הציבור לא התכוון לצאת ידי חובה בקריאה שלהם.
מה זה משנה מהציבור? הציבור התכוון ממי? בן אדם?
בסרט נאמן, הוא לא התכוון לצאת.
יש שאלה, אם הציבור, יש פה שאלה אחרת, אם הציבור התכוון בסרט נאמן לצאת או לא. זו השאלה. אם הציבור, כשקוראים, זו שאלה מצוינת, אם כשקוראים הסרט בני אמן, כל אחד רוצה לצאת בשלו, או רוצים לצאת מהקורא. אם... כפי שנגיד שהציבור לא רוצה לצאת בקריאה של עצמו, רק רוצים לצאת בסרט נאמן שקורה, אז באמת בעיה. אבל לפי הסופנת מנח שאמרנו לפני זה, כל הסיבה בכלל שקוראים הסרט נאמן, זה רק בשביל לצאת בעצמנו, כי אנחנו לא יוצאים את הנשימה האחת מהקורא. אז ודאי שרוצים לצאת, אי אפשר שלא יוצאים. אז בקרה הזה, לפי זה ודאי שיוצאים. כל הסיבה בכלל שלא מסעד למה, זה אין סיבה אחרת. פה רצו להציע את זה אחרת, למה? שאין לו נשימה, יכול להיות, אבל לפי הרעיון של הסוכנת מנח, שהוא אומר שהרעיון הוא שרק כדי לא יכולים לצאת, אי אפשר לצאת, רק שומרים בעצמנו, אז מוכרח שרוצים. למה זה בכלל קורה הסעד למה? לפי המהלך שלו, ודאי שיוצאים. אבל תשמעו אותו.
אבל אם הסיבור לא יודע, אז צפנת
מנח. צריכים להחליט לפני שיהיו, לפני פורים את הצפנת מנח, שאם יקרה, חלילה, מקרה כזה בפורים, שידעו, הם עוד יוצאים. אז תשמעו אותו, יש ספר, תשובות משנה שכיר, לא יודע אם כולם שמעו את הספר, אתה הבטחת, לא, יש לו ספר מאוד חשוב, הוא כותב בספר שלו, והסבא של רומן ברנזפר, הוא כותב בספר שלו שבשנת תו רש צדיק היה סיפור בדיוק כזה בכנסת שלו. הוא מספר סיפור, היה בבית הכנסת סיפור, הקורא טעה, היה לו טעות, והמשיך לקרוא הלאה, אבל הציבור תיקן את זה, והקורא המשיך לקרוא. אחרי המגילה, היה לו ויכוח גדול בבית הכנסת, מה עושים? אותו שאלה שאנחנו מדברים, אם היה לו אותו שאלה. האם מכיוון שהוא קרא למפרע אף אחד לא יצא ממנו? או לא, זה לא משנה. אז הוא אמר, הוא אוכש שוודאי לא יוצאים. מה פתאום יוצאים? ודאי. אם הקורא לא יכול לצאת בקריאה שהוא קורא, כי זה למפרע, אף אחד לא יכול לצאת בקריאה שלו.
מי שנכנס באמצע לא יכול.
נכון? אז הוא אומר שראו את השערי אפרים שהוא כותב שמי שנכנס באמצע, אפשר את הסיפור הזה שאמרנו, שהקורא נכנס באמצע והתחיל לקרוא מכאן והלאה, כתוב בשערי אפרים שיוצאים, הוא אמר, נראה לו שעם כל הכבוד שהגדול בשערי אפרים, אבל הוא לא מבין את זה, הוא אומר שהוא חושב שלא יוצאים, ודאי גדול מגדולי האחרונים, אין לנו השגה בגדול של האחרונים, אבל הוא אומר שהוא, אם הוא מבין שלא יוצאים, אז הוא סובר שצריכים עוד פעם לקרוא, אז הוא הלך לבית שלו, קרא עוד שוב את המגילה, כך הוא מספר שם בסדר. הוא מביא ראיות לעניין, איזה ראיות הוא מביא? מה אם הוא מביא ראיה מעניינת? יש הלכה שאם מי שקורא בלעז, כתוב במשנה, אם מי שקורא בלעז, זה מה הוא קורא? ספרדית, פורטוגזית, לא משנה. כתוב, שאם זה כתוב בספרדית, אפשר לקרוא את המגילה, אבל בתנאי שהוא לא מכיר לשון קודש. אם הוא יודע גם לשון קודש, הוא לא יוצא כבר את המגילה. אתה מכיר לשון קודש, תקרא בלשון קודש. אם אתה לא מכיר, אתה יכול לצאת בשפה הספרדית. אם אתה מכיר לשון קודש, אסור לך, אתה לא יוצא אפילו אם קראת. כתוב בירושלמי, שאם הקורא מכיר גם לשון קודש וגם ספרדית, והשומעים מכירים רק ספרדית, אי אפשר להוציא אותם. כך כתוב, גם במשנה ברורה זה מביאו, זה מובא. כי אצלו זה לא קריאה, לא יכול לצאת בקריאה שלו. אז מה זה משנה אם אתה רם מכיר רק ספרדי? זה לא משנה. אם הקורא לא יכול לצאת בקריאה הזאת, אף אחד לא יכול לצאת בקריאה שלו. אז הוא אומר, אותו דבר, רואים פה רעיון, אם הקורא קורא קריאה בצורה שזה לא חיוב בשבילו, אף אחד לא יכול לצאת. אז הוא אומר, אותו דבר אצלנו. הוא טוען שזה אותו רעיון, אם ככה, אז גם במקרה שהוא קרא למפרע, הוא קרא איזה טעות והוא לא יכול לצאת, או במקרה של השערי אפרים, שהוא נכנס באמצע, כי הרי לא יכול לצאת בקריאה, כי הוא קרא למפרע, אז אף אחד לא יכול לצאת, כי רואים את היסוד, את הרעיון, שאם אני קורא קריאה שאצלי אני לא יכול לצאת, אז אף אחד לא יכול לצאת. זה הרעיון ש... בספר משנה שכיר פוסק להלכה שלא יוצא.
מה יהיה מדובר על קורא שכבר קרה?
מה זה?
מה ההבדל בקידוש?
מה ההבדל בקידוש?
הוא עושה מעשה טוב.
בקידוש זה הוא גם אם היה רוצה יכול לצאת. אם אתה רוצה לסעוד אתה יכול לצאת פה, אבל הקריאה הזאת גם אם אתה תרצה אלף פעמים אתה לא תוכל, רק אם תשכח באמצע לשון קודש. מי שכח לשון קודש, אף אחד.
מה שהיה שהרידה היה טעות במינים, אבל שם זה שתי אנשים קבור שמול את כל הגילה, אבל משתי אנשים אבל לא היה טעות. חיסרון שיש שתי אנשים שקרו, אבל הרידה שהוא לא קרה, שם לא הייתה קריאה בכלל טובה.
שם יש לנו שקריאה, הייתה קריאה טובה. נכון, אפשר להגיד סברה שאולי שם היה קריאה טובה, יותר קצת יותר טוב. בהריסה ובהרידה לא היה קריאה טובה. אבל באופן עקרוני זה לא משנה. זה כאילו, הבעל קורא, הקורא, אני קראתי בעל פה, חלק קראתי בעל פה, הציבור קראו בעל פה, הם גם יוצאים. הקריאה, עד הסרט נאמן, היה קריאה טובה. הסרט נאמן, כל אחד קרא בעל פה, וזהו. אחרי זה היה איזה בלקור, איזה קורא שנכנס פה באמצע, נגיד שהוא עכשיו נכנס אפילו, הוא נכנס אחרי הסרט נאמן, הוא התחיל לקרוא. מה זה משנה? אם נגיד את המהלך הזה שהציבור קרא לעצמו בעשרת נאמן, תכוונו לצאת כמו הצופנת פניח, כל אחד יצא, יפה. אחרי זה נכנס פה איזה קורא שהתחיל לקרוא בעשרת נאמן והלאה, הוא בכלל לא קרא לפני זה את המגילה, הוא גם יוצא. לפי השערי אפרים זה לא משנה, אתה יכול לצאת מעשרה קוראים, אחד יקרא פרק א' של המגילה, השני יתחיל בפרק ב', יוצאים. לפי השערי אפרים יוצאים. אז למעשה דיברתם כמה רבנים על שאלה הזאת, למה זה רוב הרבנים סוברים שיוצאים. אפילו שיש תשובות מסניה שתחיר שהוא סובר שלא יוצאים, אבל מכיוון שבשערי אפרים שאחד מגדולי רבותינו האחרונים אומר בפירוש שיצא, להלכה יצא. למה זה באמת שונה מציור של מי שקרא בלעזות שלו קרא בלשון אחר שלא יוצאים? צריכים, שם רואים את הרעיון שאם לקורא זה לא קריאה של חיוב, הוא לא יכול לצאת, אז אף אחד לא יכול לצאת. אם הקורא מכיר לשון קודש ספרדית, אז הוא לא יכול להוציא מי שיודע רק ספרדית. למה? אז אפשר לחלק, אפשר להגיד ככה, שקריאה של לשון אחר זה מתאים רק למי שרק מכיר את הלשון. זאת אומרת, הוא לא יודע לשון קודש. אם אתה יודע גם לשון קודש, אז כל הקריאה לא מתאים לך בכלל. אתה בכלל לא בעניינים פה. אבל מי שקורא מגילה טוב, הוא קורא למפריע. אופן הקריאה היא קריאה טובה. נכון שהוא לא יוצא, יש לו בעיות פה, הוא קרא למפריע, זה יפה מאוד. אבל הקריאה היא קריאה של חיובה שאפשר לצאת, ולכן להלכה במקרה כזה, הלכה למעשה שאפשר כן לצאת. עכשיו אולי נתמקד בעוד שאלה. בעוד שאלה, אתה ציבור מסכים או לא מסכים?
זה לא עולה להריסה והרידה.
מה?
זה לא עולה להריסה והרידה, ששם הבעיה הייתה בעצם הקריאה.
לא, אבל לציבור לא היה בעיה לקריאה. הציבור קרא, הצברנו לפני, הציבור קרא טוב. הוא ודאי שורה, קורא ודאי חייב לקרוא, אין שום שאלה. עכשיו נמקד בעוד שאלה, בעוד שאלה בהלכות מגילה. רק נזכיר עוד פרט אחד שזה מאוד דומה לזה, כתוב בירושלמי שבין קרח ובין ניר אחד לא יכול להוציא את השני. זאת אומרת, אחד מגבעת אסף מגיע לירושלים בפורים, רוצה להוציא ירושלמי במגילה, הוא לא יכול להוציא אותו, כי הוא לא בן חיובה. אותו יום אתה לא חייב. רואים פה גם את הרעיון שאם אתה לא חייב בקריאה הזאת, אתה לא יכול להוציא. אבל זה לא דומה למקרה שלנו, כי שם ביום הזה אתה בכלל לא חייב. אתה גר פה, אתה לא יכול להוציא מי שגר פה, כי אתה בכלל לא חייב.
אם הוא נתחייב,
מה? אם הוא נתחייב, אם הוא נתחייב בוודאי, אז הוא יכול להוציא. אבל זה לא ברור. בהרבה מקרים, למשל, הרבה פוסקים אומרים שאי אפשר להתחייב בשתיים. יש מקרים. תת שבט הלוי הרב אוזנר, אחז שמעיקר הדין נראה יותר שאי אפשר להתחייב בשתי ימים. אי אפשר, גם אם אתה מגיע לירושלים לפני כניסת הלילה, אתה יכול, שלמעשה, כן, בלי ברכה, אבל בירושלמי כתוב שאפשר להתחייב לשתי הימים. מי שנוסע לירושלים יכול להתחייב, אבל הרבה פוסקים חולקים על זה, אז למעשה אי אפשר עם ברכה.
מצד זה שהוא
נאנס,
והוא לא הצליח לקרוא...
אבל זה לא כולם סוברים שהוא חייב, זה גם לא פשוט. לכן אי אפשר לסמוך על זה להוציא.
כתוב שבני הכפרים מגיעים לקרב, בני הכרכים קוראים להם ביום שלהם. זאת אומרת, ההרכה הפוכה מהירושלמי.
לא, זה הראש שואל את השאלה. הראש...
ככה זה פשוט רשי.
נכון, פשוט רשי סבבה ככה, אבל הראש מביא את הירושלמי הזה, ולכן הוא חולק על רשי. ככה פוסקים את הראש. שבני הכפרים נכנסו לכפר לקרוא, רשי אומר שאחד מהכרך קרא להם. ביום ביוד ג' אז הראש שואל שאי אפשר, כי אחד לא יכול להוציא את השני, אז הוא לא יכול לצאת לכפרים, אז הראש אומר שאחד מהכפרים גר עליהם. הם נכנסו לכרך ואחד מהכפרים גר עליהם, ככה הראש אומר. רק הם לא התכנסו ביחד, רק בתוך הכרך. זה הראש בתחילת מסכת מגילה.
אבל הגרו בכפר,
כי הם לא התכנסו בכפר, אי אפשר, הם התכנסו רק בכך, זה היה המציאות. אם אנחנו כבר מזכירים את הימים האלו, סתם כדאי להזכיר עוד, כתוב שגם בשם ישמעאל כתוב שהימים האלו, י"ד י"ג, זה ימים של הכנה לקבלת התורה. כתוב שפורים היה יום קבלת התורה, כתוב שהיה לפני זה כפה להם הר כגיגית, ובפורים היה הדוד קיבלו עם אהבה, במה יחשבו, כך כתוב בגמרא בשם מסכת שבת. יש לך סתם סופר שאומר שכתוב, למדנו השבוע פרשת ויקרא, נכון? כתוב שמה יקריב אותו לרצונו. השם אומר, מה זה לרצונו? יקריב אותו, זה אפילו בעל כוחו, מה זה לרצונו? כופין אותו עד שאומר רוצה אני. אז הידוע שהרמב"ם שואל, מה זה לקפות עד שאומר רוצה אני, מה הוא רוצה? הרמב"ם אומר שהקודה הפנימה, יהודי בעצם רוצה. הבעיה היא שיש לו איזה יצר הרע שמפריע לו, אבל בעצם, אם כופים אותו, נותנים לו מכות, אז בעצם מתגלה הרצון הפנימי של היהודי, הוא בעצם רוצה. החתם סופר אומר שזה היה רק מאחרי נשל פורים של מגילת אסתר. לפני זה היה רק מהירה, באמת לא היה את הדין הזה של עד שאומר רוצה אני. בין פורים זה התחיל, כל הסיפור הזה התחיל מהחשברוש. זה היה, כל הסיפור הזה מתחיל, זה השייכות לפרשת ויקרא, עם פרשת, עם ראי שייך שבוע, ולפורים זה באמת התחיל בביטוק עכשיו. לא, היה כפינות, אבל לא יודעת שאפשר לקפות, צריך לגרוץ אני בדברים, במכות זה התחיל רק מפורים. אז אם כבר מזכירים את החתם סופר, אמן להגיד עוד אמרה, אם הציבור כן עוד אמרה שהחתם סופר על פורים, זה מאוד מעניין. כתוב שאמן אמר ש... מי יחפוץ המלך לעשות עיקר יותר ממנו? הוא לא חשב אפילו לרגע שמתכוון למישהו אחר. כמובן, זה רק לאמן. אז כתוב שמשהו, אמרו לו, אז עשה כן למרדכי היהודי היושב בשער המלך, אל תפל דבר מכל אשר דברת. כך כתוב בגמרא שהאמן הלך והוא מצא את מרדכי יושב עם תינוקות ולומד, מה הוא לומד? מצווה עומר. אז מה זה גמרא עומר שם? אז רשי אומר שם שזה היה יום ענפת עומר, וזה היה, הוא למד, שם פרם שפתנו, אז הוא למד את חוד העומר. המרשה אומר שמה שנראה לו שזה, פשוט הוא למד פרשת ויקרא, את הלכות של קמיצה של מנחה, כך הוא משה, אבל רשי אומר שזה שהיה של העומר, וגם במדרש כתוב ככה. אז אמר, עתי מליקים קמיצה דדחו, ודחי מלא עשרת אלפי כיכר כספה דידי. זאת אומרת, אני יודע שהקומץ שלכם ידוחה את כל 10,000 כיכר הכסף שלי. אז חתום סופר שואל, מאיפה הוא ידע כבר מעכשיו שזה דוחה את כל 10,000 כיכר הכסף? אפשר להגיד סתם, אבל מה בדיוק הקומץ, מה בדיוק זה, מה הקומץ של המנחה, זה מפריע לאמן, זה בדיוק הוא ידע, רק זה דוחה את 10,000 כיכר הכסף. אז חתום סופר אומר, בדרשות, אומר כך, אמן זה לא היה סתם ככה, או זה כמו סתם איזה גוי שהתחיל, ערבי, זה היה משהו אחר. הוא רצה ללחום נגד היהודים, הוא קיבץ 10,000 כיכר כסף נגד מחצית השקל שכל אחד נתן. תוספות אומרים שמה, שהיה עשה חשבון כמה כל יהודי בכל משך חייו נותן מחצית השקל, יוצא כפול 600,000 יהודים, כמו שיוצאים במצרים, כל אחד נותן 50 פעמים מחצית השקל, כי מגיל 20 עד 70, אם יש נותן בין 70 שנה, 80 שנה, אבל רגיל 70, כך כתוב, אז זה עולה 10,000 כיכר כסף. כתוב שם שבעיינות אתנן באחד באדם השני על השקלים, כי אם קוראים פרשת שקלים לפני זה, זה כמו שנתנו מחצית השקל, אז הקדוש ברוך הוא אמר, אז שהוא כבר הקדים השקלים שהיהודים נתנו, שכלל ישראל נתנו לפני המן. אבל אמר ככה, המן ידע שיום ענפת עומר זה לא יום טוב בשבילו, זה יום רע בשבילו. למה זה יום רע בשבילו?
ישבות המן.
ישבות המן מהורת. אז המצובר אומר שכתוב שבעומר כתוב והניף את העומר לעצור רוחות רעות ותללים רעים. מה זה רוחות רעות ותללים רעים? פשוט לומדים רוחות רעות שמבריע לסבים, לגדול, לצמיחה, תללים רעים. המצובר אומר שזה מתכוונים לרוחות רעות ותללים רעים, מתכוונים גם לכל שני ישראל, גם בגשמיות וגם באוכניות. תזיין ניסן זה יום רע בשבילם, זה היום שמחסל אותם. והמן ידע מזה, הוא ידע שיום תזיין ניסן, יום ענפת עומר, זה לא יום טוב בשבילו. החשבון של המן שהוא נכנס למלך, הוא ידע מה, הוא ידע מכל הסיפור הזה. הוא חשב שיום ענפת עומר זה לא היום הזה. היה לו חברים קצת, ביתוסים, צדוקים, קראים, כל הסיפורים האלו. הם אמרו לו שיום ענפת עומר זה בכלל לא היום. הם מחרת השבת, יום ראשון. אז היום היה רגוע, בסדר, לא היה ענפת עומר. הוא יעשה את היום הזה, הוא יתעץ את כל התוכנית שלו. היה בסדר, זה יהיה בסדר גמור. אבל הרגע שהוא הגיע למרדכי, הוא רואה שהיום, מה, הוא היה מנבל. יודעים, עומר הזה, הוא כבר ידע מה עומר, הוא ידע מה זה, הוא לא מה קצת מה. אז האם ענפת עומר זה כבר ידע שהוא כפות, הוא כבר ידע שהוא, זה יום רע בשבילו, לכן הוא אמר שזה היום הזה, היום זה כבר, זה כבר גמור, הוא כבר גמור, זה אין מה לעשות כבר, זה כבר, תראה איך אתה מסוף עומר. אנחנו נמשיך עדיין בעוד שאלה בהלכות מגילה. יש מקומות ש... קוראים את המגילה, כולנו יודעים שמגילה צריכה לקרות מצאת הכוכבים, אבל יש מקומות בתי אבות וכדומה שהם הולכים לישון בשעה 5, 6, אי אפשר אחרי זה. הם ישנים, ככה זה הולך אצלם. יש להם בעיה רצינית מתי לקרות את המגילה.
הם גם קמים ב-3.
קמים ב-3, זה נכון? לא, בדיוק ב-3, ב-4, 5.
ובשביל אתה מפרץ את הבעיה הזאת.
נכון, אבל אצלם יש כל שנה את הבעיה הזאת. אז מה עושים? אז יש עצה לקרות מפלג המנחה. כתוב בשולחן ערוך סימן תו רשת אלף בית, שלפעמים אפשר לקרות מפלג המנחה. יש מחלוקת רבי יהודה ורבנן אם אפשר לקבל לערבית מפלג המנחה, ומי שנוהג כמו שיטת רבי יהודה, אז אפשר מגילה גם מפלג המנחה. אז הם שמחים לקרות מפלג המנחה, הם הולכים מפלג המנחה וקוראים את המגילה. פעם היה לי סיפור כזה, מישהו ביקש ממני לקרוא באיזה מקום, בבית אבות כזה, את המגילה. אני לא רציתי לצאת במגילה הזאת. אני רציתי לצאת אחרי צאת הכוכבים, לא אמרתי לקרוא מפלג המנחה, זה לא כולם סוגרים שיוצאים. אבל בשבילם, אמרתי, בסדר, אני אקרא, אתם תעשו את הברכה, אני אקרא לכם, בסדר, זה היה בסדר גמור. אבל התעוררתי לשאלה, אם אני יכול להתפלל אז מתפילת מנחה. מה היה השאלה? כי לפי שיטת רבי יהודה, מפלג המנחה צריכים לקרוא להתפלל ערבית, אי אפשר כבר להתפלל מנחה. לפי שיטת חכמים, אפשר להתפלל מנחה עד שקיעה, צאת הכוכבים, אבל מה, ערבית אי אפשר להתפלל, תפילת ערבית אי אפשר להתפלל אז, רק מנחה, זה לא הולך ביחד מנחה וערבית. כתוב בגמרא, דאבת כמר עבד, דאבת כמר עבד, זאת אומרת, אפשר לנהוג יום כרבנן, אבל לא באותו יום אי אפשר לנהוג מנחה וערבית. אם אני הולך לקרוא להם את המגילה מפלג המנחה, אז תרתי דסתרי, אי אפשר שאני אתפלל אז מנחה, תפילת מנחה, אחרי פלג המנחה ונקרא להם את המגילה. כי אם אני קורא להם את המגילה, שאני עושה את זה כאילו זה כבר לילה, לפי כמו רבי יהודה. ואיך אני קורא, יכול להתפלל תפילת מנחה, אז בזמן הזה, אז הלכתי במיוחד להתפלל תפילת מנחה לפני זה, לפני פלג המנחה, כדי ש... מה?
אתה לא יצאת בקריאת המגילה.
אז יש שאלה מצוינת. אחרי זה חשבתי שאולי אני לא יצאתי בקריאת המגילה, רק הם יצאו. אז יכול להיות שאני יכול כן להתפלל תפילת מנחה אחרי זה, והם יצאו, אני לא יוצא, כי אצלי זה, החלטתי שאני מתפלל תפילת מנחה אחרי פלג המנחה, זה כמו שיטת חכמים, הם יצאו בקריאת המגילה שלי. אז החלפתי זה כמו ירושלמי הזה, שאם אני לא יכול לצאת עכשיו במגילה, אז אני לא יכול להוציא אחרים עכשיו במגילה. את עלו השאלה הקודמת, שדיברנו, אם אחרי זה, אם במקרה שאני לא יכול לצאת בקריאת המגילה הזאת, אז אני לא יכול להוציא אחרים בקריאת המגילה. אז לכן יכול להיות שאי אפשר במקרה כזה להוציא את המגילה, ולכן חשוב מאוד בכל המקרים האלו, בתי אבות וכדומה, שקוראים את המגילה בפלג המנחה, שהקורא, מי שקורא את המגילה, יתפלל כבר תפילת מנחה לפני זה, כי מי יתפלל תפילת מנחה אחרי פלג המנחה, אפילו לפני המגילה, אבל אחרי פלג המנחה, כמו שיטת חכמים, יכול להיות שלא יוכל להוציא אותם בקריאת המגילה. למה? מכיוון שהוא לא יכול לצאת בקריאת המגילה, כי הוא התפלל תפילת מנחה אחרי פלג המנחה, וממילא, אז הוא לא יכול להוציא אותם בקריאת המגילה. למה? מכיוון שהוא כבר נהג היום שאחרי תפילת מנחה, זה כמו חכמים, שזה כמו...
זה לא יוצאים? לא יוצאים אדם שיתפלל מנחה בערבית?
יש הרבה שיטות שלא יוצאים, שלא יוצאים. יש שיטות שלא יוצאים. שמוע אומר, באמת זה מתול צה, לפעמים אפשר לסומכים על השיטות שאפשר, נכון? אבל לכתחילה לא כדאי לקיים את השאלה הזאת, נכון? במקרים שאחיז, מקרים דחוקים, יכול להיות שיהיה אפשר לעשות את זה.
ודאי שהציבור
יוצא
אחרי זה, כי הוא
יוצא
בעצמו
את זה. אם לפעמים בשעת הדחק יוצאים על זה, הנכון הציבור יוצא. אבל לכתחילה כדאי לעשות שהציבור יוצא באופן של לכתחילה, לא באופן של בדיעבד. לכן במקרים כאלו, זה קורה בהרבה הרבה בתי אבות, שקוראים את המגילה מפלג המנחה, אז הקורא צריך באמת להתפלל תפילת מנחה לפני פלג המנחה. מה?
כי לכל זה דומה יותר לנדון של השערי תשובה. כי בשעה שהוא קרא את המגילה הוא יכל לנהוג כמו רבי יהודה. זה שאחר כך הוא גילה את דעתו שהוא שייך לנו קודם, זה עכשיו קורה. אבל היה את הפוטנציאל להיות כמו רבי יהודה. זה כמו שערי תשובה, השערי את הפוטנציאל בעצם לקרוא את כל המגילה. רק שהוא בחר לא לעשות ככה.
אבל יכול, זה נכון, אבל יכול להיות מצד שני שאחרי שהוא החליט כבר להיות כמו אחרי צבאת המנחה, עכשיו הוא כבר לא יכול להפך.
אז זה שהגיע עם איתן המפרע זה לא משווה שהיה את הפוטנציאל.
זה השאלה, אפשר כבר,
נכון,
נכון, נכון, אפשר לדון בשאלה הזאת, אפשר לדון שתי צדדים, באמת אפשר לציבור לדון בזה ולהחליט, נציג כבר רק שני צדדים בשאלה. כשנדבר כמה הלכות במגילה, למשל יש הלכה שמי שקורא את המגילה ביחיד לא בציבור, אפשר לו לברך על כל הברכות, נכון? אפשר לברך את המקרא מגילה, שעשה ניסים ושחיינו. אחרי המגילה יש עוד ברכה. איזה ברכה זה? אבות ריבנו. זה ברכה מאוד מאוד חשובה. הר"ן אומר שהברכה זה לא על המגילה בכלל. ברכה לכבוד פורים. מתי לעשות את זה? באמצע הסעודה? אחרי שישתו את היין? לפני זה? מה? כבוד זה אחרי המגילה. אבל יש ראשונים שאומרים רק צמוד למגילה. מישהו שהפסיק כבר באמצע, אחרי המגילה הוא הפסיק עד הברכה, יש אומרים שלא יכול כבר לברך, כי הפסיק, זה ברכה על המגילה. עכשיו, מי שקורא לא במניין, קורא בבית לאנשים וכדומה, אז המשנה ברורה אומר, לא לברך את הברכה הזאת. כברכה, רק בציבור. אבל הרבה מקומות סומכים שאפשר כן לברך אותה, כי הרבה ראשונים אומרים שאפשר לברך את הברכה גם ביחיד, והברכה הזאת כתוב בגמרא שתלוי במנהג. מקום שנהגו לברך יברך, לא לברך, לא לברך. אז ברכה הזאת, מכיוון שתלויה במנהג, והרבה פוסקים אומרים שהמנהג היה גם ביחיד, אז אפשר, מי שרוצה, יכול לברך את הברכה הזאת גם ביחיד. עכשיו, חתם סופר למד בכל יום, מחודש אדר, למד דף בגמרא מסכת מגילה, לכן יש חידושי חתם סופר, יש על מסכת מגילה, יש את הכי הרבה חידושים. כי למד את זה כל שנה עם התלמידים, ובפורים עצמו הוא למד את הדף, דף כף א', ששם כתוב את הברכה, שלוש הברכות של המגילה ולאחריה. עכשיו, עוד כמה נקודות במגילה, כבר נסיים עוד כמה נקודות. יש דבר אחד שרצינו להגיד, שבספר שער אפרים שהזכרנו לפני זה, כתוב עוד חידוש עצום. הוא כותב, כולם יודעים שמגילה שחסר באותיות זה כשר, נכון? זאת אומרת, זה לא מעודר, אבל יוצאים באותה מגילה. אם חסר אותיות, לא בהתחלה ובסוף, חסר כמה מילים, זה כשר. אז בשבע שערי אפרים כותב, שמי שקורא בבית, לא יברך על זה. זה כשר ככה בדיעבד, בציבור אתה יכול לברך על זה. אבל מי שקורא ביחיד, לא לברך על זה, כי זו לא מגילה מעודרת כזאת. זה רק מגילה, אפשר לצאת את המגילה, אבל ברכה לעשות על זה, לא לברך. בספר הלכות שלמה מאגון רב שלמה זלמן אורבך כתוב שם, שאלו אותו את השאלה הזאת, אם יש מגילה שחסר באותיות אבל זה קשר, אם אפשר לברך על זה או אי אפשר לברך על זה. הרב שלמה זלמן אמר שאפשר לברך על זה. אחרי זה אז הראו לו הראו לו את שער אפרים, שהוא כותב שאי אפשר לברך על זה. אז הוא אומר, אם השער אפרים אומר ככה, אני חוזר בי. ואי אפשר לברך המגילה שחסר באותיות. אבל רוב הרבנים אומרים שהמנהג תמיד היה שגם מגילה שחסר באותיות היא קשרה. ואפשר לברך על זה גם. ככה מנהג שגם מגילה שיש בה נגיעות למשל, שבעצם זה לא קשרה ממש, אבל לצאת המגילה, יוצאים ואפשר לברך על זה. עכשיו, נגיד בורד אחד מהמראה אחת של הגאון מבריסק, מאוד מחודש, הוא אומר ככה. במגילה יש דברים מאוד מעניינים. מגילה היא אחד מכתבי הקודש, נכון? כתובים. מצד שני רואים במגילה כמה דברים שנקראת אגרת, שגם אם חסר בה כמה דברים, אפשר לצאת בה. אז הוא אומר שיש שתי דברים. אם אתה רוצה שזה יהיה קדושת כתובים, כמו אחד מכתבי הקודש, זה חייב שלא יהיה חסר בה שום מילה, והכל יהיה כשר 100%. אם חסר בה כמה תיבות, זה כבר לא כתבי הקודש, אבל מגילה אתה יכול לצאת. אז הוא אומר שיש הלכות שמי שנוגע במגילה, ואחרי זה הוא נוגע בתרומה, זה מטמא את הידיים, הידיים נהיו טמאות, הוא חייב, ואם זה נוגע בתרומה, זה פסולה. וגם מי שנוגע באמצע הסעודה במגילת אסתר, כתוב בספר חיי אדם, שחייב לתלות עוד פעם ידיים, הוא באמצע הסעודה. המשנה ברורה חולק על זה. אומר הרב מבריסק, תדע לך, כל הדין הזה זה רק במגילה כשרה 100%, אבל מגילה שחסר באותיות, אפשר לצאת במגילה, אבל את הדין של כתובים, של כתבי הקודש, דינים מיוחדים, אין בה. אומר מאוד מעניין, מי כתב מגילת אסתר? כתוב, ותכתוב, אסתר המלכה, בת אביחי, מרדכי היהודי, את כל תוקף, רש"י אומר, מתי הם כתבו את זה? שנה אחרי שהיה נס פורים, הם כתבו את המגילה. זה היה בחוץ לארץ. אז כתבו, שלחו ספרים אל כל היהודים. רש"י במסכת בבא בתרא, דף י"ד, רש"י כותב, בגמרא כתוב שאנשי כנסת הגדולה כתבו את המגילת אסתר. גם ספר יחזקאל. אז רש"י אומר שם, מה פתאום צריך לאנשי כנסת הגדולה? בחוץ לספר יחזקאל הוא יכול לכתוב לבד. וגם מגילת אסתר יכלו לכתוב לבד בחוץ לארץ. למה אנשי כנסת הגדולה צריכים לכתוב את ספר יחזקאל מגילת אסתר? אז רש"י אומר ככה, נראה לי ככה שאומר, שלקבל קדושת נביאים אי אפשר לקבל רק בארץ ישראל, בארץ הקודש. קדושת כתבי הקודש אי אפשר לקבל את זה רק פה בארץ. ספר יחזקאל נאמר בחוץ לארץ, גם מגילת אסתר נאמר בחוץ לארץ. זה נאמר, אבל לקבל את הקדושה שיהיה אחד מכתבי הקודש חייב רק בארץ ישראל. אז הוא אומר ככה, מגילת אסתר כתבו פעמיים. הפעם הראשונה כתבו את זה, מרדכי ואסתר המלכה כתבו את זה בחוץ לארץ. יפה מאוד, זה היה איגרת, זה היה דינים של מגילה. אבל כתבו את זה עוד פעם אחרת. פעם אחרת זה היה כבר בארץ ישראל, ואז כבר קיבל את הקדושה כתבי הקודש. מגילה שחסר במילים, את המעלה של הכתיבה השנייה אין לה. כי זה צריך להיות כתבי הקודש, אבל הכתיבה הראשונה שהיה בחוץ לארץ, זה יש גם שחסר במילים. כך אומר הרב מבריסק. אבל זה פשוט שגם אם כותבים מגילה בחוץ לארץ, יש לה קדושה. ברור. אחרי שכבר כתבו את זה בארץ, זה כבר קבל קדושה, והפשוט שגם אם כותבו את זה בחוץ לארץ, זה קדושה. אבל לקבל את הקדושה, יקבל את זה רק בארץ ישראל. עכשיו נסיים באמרה אחת מהקדושת לוי, אומר, אמרה חשובה מאוד, אומר, כתוב, הזכרנו את הלכה, הקורא את המגילה למפריע לא יצא. אומר בדרך הגדה, מי שקורא את המגילה למפריע, זה סיפור שהיה פעם למפריע, לפני 2000 שנה, זה סיפור מגילה יפה מאוד, כן? לא יצא. צריכים להפנים את המגילה, שהמגילה זה אנחנו. זאת אומרת, בכל דור ודור מתעורר מחדש הדור של המגילה, עוד פעם, דור של פורים, ובשנת תשע"ו גם מתעורר את הנס של פורים, ועוד יותר, עוד יותר. זה כל פעם שמגילה זה אומר לי, מגילה זה לשון מגלה, זה מגלה את כל האור, זה כל האור של השנה מזדקר בקריאת המגילה. אז השם יעזור שכולנו נזכה לקיים את כל המצוות של פורים כמו שצריך, את קריאת המגילה, מתנות לאביונים, משלוח מנות וסעודת פורים.
הרב
דבנו, ויהיה הנברא לעמו ישראל מכל צערי המקל המשיח, שיהיה מחיית עמלק. עמלק בכל המובנים, כל עמלקים בכל המובנים, וכתוב שאחרי מחיית עמלק יהיה שיהיה הכיסא שלם. כתוב והיה לשם לשם לאות עולם לא יקרת, כתוב תחת הנצוץ יעלה בראש, תחת הרשב"א יעלה הדס, והיה לה' לשם, זה כתוב הולך לקראת המגילה. מה זה והיה לה' לשם? אבוא שאין השם שלם ואין הכיסא שלם עד שיבוא, עד שחזר של המלאק. אז ואי לשם שם, זו מקרא מגילה, כך כתוב בגמרא, מקרא מגילה זה מתחיל את המחיית המלאק. 10 בני המלאקים, כל 5 ו-70 אלף שהרגו, זה גם היו זרע המלאק. אז כל קריאת המגילה זה מתעורר שוב מחיית המלך, השם יעזור שבקרוב יהיה מחיית המלך האמיתי, והכל הכל יהיה טוב, ונזכה כולנו ביחד לביאת משיח צדקנו במיין בית מיושן שבתנו, ושמחת עולם על ראשם במהרה בימינו, אמן.
בעוד שתי דקות תפילת ערבית, ומיד אחרי זה שיעור של הרבי נון.